שלום, ברוכים הבאים. מה שאנו עומדים לספר לכם הם הדברים החשובים ביותר שתשמעו אי פעם. הם פה בשביל כולם. הסתכלו על התמונות והקשיבו היטב כאשר אנו מספרים לכם את החדשות הטובות. נתחיל כעת עם התמונה הראשונה. ובראשית, בתחילת הזמן, רק אלוהים היה קיים, ואז אלוהים ברא את השמיים ואת הארץ. לכדור הארץ לא הייתה צורה, והיה תוהו ובוהו בכל מקום. אז אלוהים ברא את הארץ, וציווה על האור להופיע, וברא את השמש, את הירח ואת כל הכוכבים. אלוהים הוא טוב, והוא שולט על הכל. הספר המופיע בתמונה זו הוא התנ"ך. זהו דבר אלוהים, והוא מספר לנו על אלוהים ועל דרכיו. אלוהים דיבר אלינו דרך נביאיו. אלוהים אוהב את כל האנשים. מה שאנו מספרים לכם רשום בכתובים. אלוהים ברא את הכל. אלוהים אמר ויהי אור, והאור הופיע. הוא ברא את הרקיע, הוא ברא את המים, הוא ציווה על הארץ להיווצר, והארץ נוצרה. לאחר מכן הוא ברא את כל היצורים החיים, הדגים במים, העופות באוויר, ואת כל שאר החיות. בסדר הזה אלוהים ברא את הכל. אלוהים היה מרוצה מהבריאה שלו. כל מה שאלוהים ברא היה טוב מאוד. אלוהים ברא את האיש והאישה הראשונים. הוא קרא להם אדם וחווה. הוא נתן להם סמכות על כל הבריאה. אלוהים יצר להם גן לגור בו. ואלוהים התהלך איתם ודיבר אליהם. הם היו חבריו של אלוהים. אלוהים נתן להם רשות לאכול מכל העצים בגן, חוץ מאחד. הם לא היו רשאים לאכול פירות של עץ הדעת טוב ורע. העץ היה באמצע הגן. אויבו של אלוהים, השטן, נכנס לגן. הוא שכנע את אדם וחווה למרוד נגד אלוהים, והם אכלו את הפרי האסור. הם חטאו נגד אלוהים, הם הרסו את החברות שלהם איתו. אלוהים העניש את אדם וחווה וגירש אותם מהגן היפה. אדם וחווה הם האבות הקדמונים של כל בני אנוש, וכולנו ירשנו את הטבע החוטא שלהם. מאז כל האנשים חטאו נגד אלוהים והופרדו ממנו. זו הסיבה שאנו חווים כאב, מחלה ומוות. לאדם וחווה נולדו שני בנים. שמותיהם היו קין והבל. הבל עשה את רצון אלוהים, אבל קין לא. קין קינא בהבל, ויום אחד הוא הרג את אחיו. אלוהים העניש את קין על שעשה את המעשה הנורא הזה. אלוהים התאכזב כשאנשים חוטאים. אלוהים רוצה לחוות מערכת יחסים קרובה ובריאה עם בני האדם, אך החטא הפריד את כולם מאלוהים. הרבה דורות עברו, ולאדם וחווה נולדו הרבה צאצאים. כל האנשים האלה חטאו ומרדו באלוהים. החטא של האנשים נהיה כל כך גדול, שאלוהים החליט להשמיד אותם על ידי מבול גדול. היה רק אדם אחד שאהב וציית לאלוהים. שמו היה נוח. אלוהים אמר לנוח לבנות תיבה גדולה, כדי שהוא ובני משפחתו ינצלו מהמבול. בזמן שנוח בנה את התיבה, הוא הזהיר את האנשים מפני גזר הדין שיגיע מאלוהים, אך האנשים לא האמינו לדבריו של נוח. הם צחקו עליו וסירבו לשנות את דרכיהם הרעות. אלוהים הביא בעלי חיים מכל בריאתו לנוח, והוא לקח אותם לתיבה. לאחר מכן, נוח ואשתו, שלושת בניו ונשותיהם, נכנסו לתיבה. היו שמונה אנשים בתיבה עם כל בעלי החיים, וכשהגיע הזמן, אלוהים סגר את דלת התיבה. לאחר 7 ימים, אלוהים שלח גשם כבד, וגם מים ממעיינות האדמה יומם ולילה. ירד גשם במשך 40 יום ולילה, עד שכל כדור הארץ היה מכוסה במים. כל מי שהיה מחוץ לתיבה לא שרד. כולם טבעו. אך נוח ומשפחתו היו בטוחים בתוך התיבה, בגלל שהם האמינו לאלוהים וצייתו לו. לאחר 4 שנים, צאצאיו של נוח התחלקו לשבטים. אברהם היה אחד מצאצאיו של נוח. הוא היה אדם שאהב את אלוהים וציית לו. אלוהים הבטיח לאברהם שצאצאיו יהפכו לאומה גדולה. לאברהם ולאשתו שרה לא היו ילדים, אבל הם עדיין האמינו להבטחתו של אלוהים. לאחר שחיכו שנים רבות למימוש הבטחתו של אלוהים, עדיין לא נולד להם ילד. אז אברהם הוליד ילד מהשפחה שלו. לבן שנולד מהשפחה הוא קרא ישמעאל. ישמעאל הפך להיות אב לאומות הערביות. כשאברהם ושרה נהיו זקנים מדי ללדת ילד, אלוהים קיים את הבטחתו ונולד להם בן. הם קראו לו יצחק. אלוהים הבטיח לברך את כל העמים דרך יצחק וצאצאיו. צאצאיו של יצחק נהיו לאומה גדולה בשם ישראל. משה היה אחד מצאצאיו של יצחק. הוא האמין באלוהים וציית לו. אלוהים קרא למשה להר סיני והוא דיבר איתו. אלוהים נתן למשה את 10 הדיברות כדי ללמד את העם. משה ירד מההר עם חוקיו של אלוהים, רשומים על 2 לוחות האבן. אלוהים רוצה שכולם יצייתו לחוקיו. החוקים שאלוהים נתן למשה הם טובים. כל מי שישמור אותם יקבל את ברכתו של אלוהים. אלה הם חוקי אלוהים. אנו חייבים לאהוב, להלל ולציית רק לאלוהים האחד והאמיתי. אסור לנו לעשות הלילים או להשתחוות אליהם. אסור לנו להשתמש בשמו של אלוהים בצורה שלא מכבדת אותו. עלינו לקחת את יום השבת כדי לנוח ולהלל את אלוהים. על הילדים לציית ולכבד את הוריהם. אסור לרצוח. אסור לבגוד. אסור לגנוב. אסור לתת עדות שקר נגד שכנינו. אסור לחמוד דברים ששייכים לאנשים אחרים. בתקופת משה, כאשר מישהו עבר על חוקי האלוהים, הוא היה צריך להקריב קורבן לאלוהים. עשה שילם את המחיר במקום האדם שחטא. זה שהזכיר לאנשים שזה לא היה בסדר לחטוא נגד אלוהים, ושהתוצאה של חטא היא מוות. עשה גם היה סימן, הוא רמז על הקורבן הגדול יותר שיבוא לאחר מכן. אלוהים תכנן לשלוח את בנו, אשר ימות כדי לקחת את כל חטאי העולם. ישוע נקרא עשה האלוהים. הוא יבוא לאחר מכן לעולם כדי להיות קורבן בשביל כל האנשים. לאחר 4 שנים, מלאך נשלח מהשמיים לאלמה בתולה בשם מרים. מרים הייתה מאורסת לבחור בשם יוסף. המלאך אמר למרים, מצאת חן בעיני האלוהים, והנך ערה ויולדת בן, וקראת את שמו ישוע. מרים שאלה, איך יהיה הדבר הזה ואינני יודעת איש? המלאך ענה, רוח הקודש תבוא עלייך, וגבורת עליון תצל עלייך, על כן קדוש יאמר לילות בין האלוהים. המלאך הופיע גם ליוסף בחלום. המלאך אמר, יוסף בן דוד, אל תירא לקחת את מרים אשתך, כי הנוצר בקרבה מרוח הקודש הוא, והיא יולדת בן וקראת את שמו ישוע. ישוע משמעו ישועה, כי הוא הושיע את עמו מחטאותיהם. יוסף לקח את מרים כאישה, אך לא שכב עמה עד לאחר שהתינוק נולד. בתקופה הזאת, הקיסר הרומי ציווה על כל האנשים לחזור לערים שלהם ולהתפקד. מרים ויוסף, שחיו בנצרת, היו צריכים לנסוע לבית לחם. כאשר הם הגיעו, לא היה להם מקום ללון בו, חוץ מאשר אורוות חיות. שם באורווה, מרים ילדה את ישוע. באותו לילה, מלאך הופיע לרועי צאן, ששמרו על שדה בקרבת מקום. המלאך אמר, הנני מבשר אתכם שמחה גדולה, אשר תהיה לכל העם, כי היום יולד לכם מושיע, אשר הוא המשיח, האדון. משיח פירושו משוח, ונבחר על ידי אלוהים. הוא האחד שאלוהים הבטיח לשלוח להושיע את עמו. לפתע, עוד מלאכים הופיעו בשמיים, שרים ומעלילים את אלוהים. הרועים אמרו אחד לשני, נעבור נא עד בית לחם, ונראה המעשה הזה אשר הודיענו אדוני. כשהם ראו את ישוע, הם הפיצו את הדברים שנאמרו להם על הילד הזה, וכל מי ששמע על כך, תמה. ישוע גדל בביתם של מרים ויוסף. כשהוא היה בן 12, הם לקחו אותו לירושלים. הוא דיבר על אלוהים עם המורים ומנהיגי העם. הוא הקשיב להם ושאל אותם שאלות. כולם הופתעו מהידע הנרחב שלו על אלוהים. כשישוע היה בן 30 שנה, הוא החל ללמד את האנשים על אלוהים. רבים האמינו לדבריו והלכו אחריו, אבל חלק מהמנהיגים הדתיים לא האמינו לו והתנגדו לו. לישוע היה כוח רב שניתן לו מאלוהים. הוא עשה ניסים רבים, הוא ריפא את החולים וגרם לעברים לראות. הוא הקים מתים לתחייה. הוא השקיט את השערות והלך על המים. כשאנשים ראו את הניסים האלו, רבים האמינו שהוא מאלוהים. הם נדעמו מכל מה שישוע עשה ואמר. לישוע יש את הכוח לעזור גם לנו. ישוע עשה דברים נפלאים, והרבה אנשים הלכו אחריו. הוא עזר להרבה אנשים ולימד את דרכיו של אלוהים. ישוע בא להראות את אהבתו של אלוהים, להחזיר את האנשים לדרכו של אלוהים. אך המנהיגים הדתיים קינאו בישוע. ליבותיהם נהיו קשים כלפיו, והם לא האמינו שהוא נשלח מאלוהים. הם סירבו להודות שהם שברו את חוקיו של אלוהים ושהם היו חוטאים. המנהיגים האלו סיפרו שקרים על ישוע וגרמו לכך שיעצר. החיילים הלקו אותו, הם שמו כתר מקוצים על ראשו ולעגו לו. זכרו שישוע הוא בן האלוהים. היה לו את הכוח להרוס את האנשים האלה, אבל הוא לא עשה זאת. הוא ידע שזה חלק מתוכניתו של אלוהים. החיילים נסמרו את ישוע לצלב שעשוי מעץ, והוא נתלה שם עד שמת. באותה תקופה היה נהוג להרוג בדרך אכזרית זו אנשים שעברו על החוק. שני פושעים נתלו לצדיו של ישוע, אך ישוע לא היה פושע. הוא לא עשה שום דבר רע. ישוע מת בשביל חטאינו, והוא קיבל את העונש שמגיע לנו. כולנו חטאנו, ומגיע לנו מוות עבור חטאינו. ישוע הפך לקורבן, והוא שילם על החטאים של כל בני אנוש. אם נתוודה על חטאינו ונפסיק אותם, אלוהים יסלח לנו. חזרו בתשובה, האמינו בישוע המשיח ותיוושעו. האויבים של ישוע חשבו שהם חיסלו אותו, אך זה לא היה כך. אחרי שישוע מת על הצלב, אלה שהלכו אחריו שמו את הגופה שלו במערה. הם סגרו את הכניסה באבן גדולה. יומיים חלפו, אך ביום השלישי ישוע קם לתחייה, כפי שהוא אמר שיקרה. כמה אנשים הלכו למערה כדי לערוך כמה ממנהגי הקבורה. הם ראו שאבן נוסרה ממקומה, שגופתו של ישוע נעלמה. שני מלאכים הופיעו ואמרו להם, ישוע חי. הם אמרו, ישוע איננו פה, כי הוא קם. כן, ישוע קם מן המתים. הוא הוכיח שהוא אכן בן האלוהים. ישוע משיח חי היום, והוא הביס את השטן ואת המוות לנצח נצחים. לאחר שישוע קם מן המתים, הוא נגלה לתלמידיו. הוא דיבר איתם ואכל איתם. אחד מהם, אשר נקרא תומא, לא היה איתם כשישוע בא. הוא אמר, אם לא אראה בידיו את הסימן המסמרים ואשים את אצבעי במקום המסמרים, לא אאמין. לאחר כשבוע, אדון ישוע בא שוב, והפעם תומא היה שם, כפי שאתם רואים בתמונה. תומא נפל על ברכיו לפני ישוע ואמר, אדוני ואלוהי. לתומא לא היו עוד ספקות. יען, ראית אותי, האמנת? אשרי המאמינים ואינם רואים. לאחר שישוע קם מן המתים, הוא נגלה להרבה אנשים. הם ראו אותו וידעו שהוא הביס את המוות ושהוא חי. לאחר 40 יום הגיע הזמן לישוע לחזור לשמיים. הוא סיים את העבודה שאותה הוא בא לעשות. ישוע אמר, לכו אל כל הגויים ועשו תלמידים, ולימדתם אותם לשמור את כל אשר ציוויתי אתכם. וכשתלמידיו הסתכלו, הוא ניסה מהארץ ונעלם אל הענן. בדיוק אז, שני מלאכים הופיעו ואמרו לתלמידים שישוע יחזור יום אחד בדיוק באותו צורה שהם ראו אותו הולך. ישוע המשיח נמצא כעת בשמיים. הוא מכין מקום בשביל כל מי שמוכן ללכת בעקבותיו. האם אתה מאמין ומוכן ללכת בעקבותיו של ישוע המשיח? האם תהיה מוכן להיפגש איתו כשיחזור? למה ישוע מת על הצלב? ישוע מת על מנת להציל חוטאים מעונש החטא. ישוע לעולם לא חטא. הצלב מזכיר לנו שהוא מת כדי לקחת את העונש על החטאים שלנו, שמפרידים אותנו מאלוהים. ישוע הוא קדוש, ללא חטא, שא האלוהים. הוא הוקרב למעננו. כשאנו מאמינים שישוע המשיח מפסיקים לחטוא, אלוהים סולח לנו. אנחנו ילדי אלוהים. התמונות הבאות יעזרו לכם להבין מהי הכוונה להיות ילדים של אלוהים וללכת באמונה אחרי ישוע המשיח. ישוע לימד על הדרך להשיג חיי נצח. כולנו מתחילים את החיים בדרך הרווחת של החטא, כי כולנו ירשנו את הטבע לחטוא מאדם. ישנה גם דרך צרה שמובילה לאלוהים ולחיי נצח בשמיים. האדון ישוע אמר שאנו צריכים לבחור בדרך הצרה. בתמונה אנו רואים את הצלב עומד בכניסה שמובילה לדרך הצרה. אנו נכנסים לדרך זו כשאנו חוזרים בתשובה על כל חטאינו ומאמינים שישוע מת על הצלב עבורנו. הרבה אנשים לא רוצים לחזור בתשובה מחטאיהם. הדרך לגן עדן יותר מדי צרה בשבילם. ממשיכים ללכת בדרך הרחבה לגיהנום, שם יושמדו. באיזו דרך אתה הולך? מדוע שלא תדבר עם אלוהים עכשיו? אמור לו, אבא אלוהים, אתה נהדר וקדוש. אני מתוודה לפניך עכשיו על חטאיי. אני מאמין שישוע מת על הצלב לקחת את העונש על חטאיי. אנא סלח לי, נקה אותי מחטאיי ועשה אותי שלך. אני רוצה ללכת בדרך של ישוע המשיח ולהיות איתך בגן עדן לאחר שאמות. תודה לך אלוהים, אני מתפלל בשמו של ישוע המשיח. בתמונה זו אתם יכולים לראות את ישוע המשיח. הוא מברך אנשים מכל שבט, אומה ושפה. הם מאמינים בו, ועכשיו הם ילדים של אלוהים. הם הולכים בדרך הצרה שמובילה לגן עדן. ילדי אלוהים הם כמו משפחה אחת גדולה. הם יכולים להיות עשירים, עניים, שחורים או לבנים. הם גברים, נשים וילדים. הם כולם מאוחדים יחדיו, תודות לאדון ישוע המשיח. כשישוע היה בארץ, היה מורה חשוב בשם מקדימון. לילה אחד, הוא הלך אל ישוע ושאל את ישוע כמה שאלות. ישוע אמר לו משהו מדהים. הוא אמר שכל מי שרוצה להיות ילד של אלוהים, צריך להיוולד מחדש. אנו נחשבים כחלק מהמשפחה של ההורים שלנו כשאנו נולדים. באופן דומה, אנו מצטרפים למשפחת אלוהים כשאנו נולדים מחדש בפעם השנייה. בפעם הראשונה אנו נולדים בלידה פיזית. בפעם השנייה אנו נולדים בלידה רוחנית. בלידה רוחנית, רוח הקודש נותן לנו חיים חדשים. אלוהים שם את רוח הקודש בנו כדי שנוכל להיות יותר דומים לישוע. הוא המושיע והאדון שלנו. זוהי ההתחלה של החיים הרוחניים שלנו. אנו עכשיו יצירה חדשה, אנשי אלוהים. האדם החדש חייב לגדול כדי שנוכל להיות דומים יותר לישוע בכל יום. לפני שהוא עלה לשמיים, ישוע הבטיח לאנשים שהלכו אחריו שהוא ישלח אליהם את רוח הקודש. לאחר 10 ימים שישוע היה בשמיים, כל האנשים שהלכו אחריו נאספו יחד במקום אחד. אתם יכולים לראות אותם בתמונה. לפתע היה רעש של רוח שערה. לשונות אש נחו על כל אחד מהם. רוח הקודש בא ומילא את כולם, כמו שישוע הבטיח. אנשים מארצות רבות היו בירושלים באותו יום. האנשים קיבלו את היכולת לדבר לאחרים בשפה אותה הם דיברו, ואז הם החלו לספר להם על הדברים הנהדרים שאלוהים עשה. 3,000 אנשים באו לאמונה בישוע באותו יום. כיום רוח הקודש נמצאת בכל האנשים שהולכים באמונה אמיתית אחרי ישוע המשיח. רוח הקודש נותן לנו את הכוח לציית לישוע המשיח ולספר לאחרים עליו. לפני שבן האדם מאמין בישוע המשיח, הוא כמו האדם בתמונה, אשר מתהלך בחושך. הוא מועד ונופל לעתים קרובות, כי אין לו אור שידריך אותו. כאשר אנחנו בוטחים באדון ישוע, אנו הופכים להיות כמו האדם אשר הולך בדרך ביום שמש בעיר. אנו יכולים לראות לאן אנו הולכים. אנו לא נופלים אפילו כשהדרך נהיית קשה. האדון ישוע אמר, אני הוא אור העולם. כל ההולך אחריי לא יתהלך בחשיכה. ישוע רוצה שאנשיו ילכו באור, ושיהיו יותר ויותר טובים כמוהו. הוא נתן לנו את רוח הקודש כדי שידריך את כל המאמנים ללכת בדרכו. כשאנו בוחרים ללכת בעקבותיו של ישוע המשיח, אנו נהיים אנשים חדשים. אנו רוצים לציית לאלוהים. הוא נתן לנו את ההוראות בספר שלו, הכתובים. ישוע הוא המושיע שלנו. הוא גם האדון שלנו. וזה ששולט על חיינו. כתלמידים של ישוע המשיח, אנו לא רוצים לבגוד או לריב. אנו לא רוצים לגנוב או שיהיו לנו אלילים בחיינו. הכתובים אומרים לנו לא להיות גאים אלא ענבים. לא להיות אנוכיים אלא לאהוב אחרים ולהתחלק איתם. לא לכעוס, אלא ננהוג בחוכמה ובאופן הגון בכל מעשינו. כשאנו גדלים באופן רוחני, רוח הקודש נותן לנו את היכולת לחיות באופן נכון וראוי לכבודו של אלוהים, בכל יום ביומו. בחיים החדשים שלנו, אנו מפסיקים לעשות את כל הדברים השגויים שהיינו עושים לפני כן. זהו בדיוק מה שאתם רואים את האיש בתמונה שעושה. אנו פונים הלאה מהחיים הישנים שלנו. האדם הישן שלנו דחה את אלוהים והעונש על כך הוא מוות. אבל עכשיו, כשצלבנו את האדם הישן והוא מת, רוח אלוהים חי בנו ועוזר לנו להתגבר על איך שהיינו קודם. אלוהים אמר שנצלבנו כאדם הישן עם ישוע עם הצלב, וקמנו לתחייה חדשה כמוהו. כעת אנו חיים עם רוח אלוהים בנו שעוזרת לנו לחיות חיים חדשים ולעשות יותר ויותר טוב. כשמשפחה הולכת באמת בדרכו של ישוע, הבעל אוהב את האישה והאישה מכבדת את הבעל. זה מה שדבר אלוהים מלמד אותנו. הבעל והאישה עוזרים אחד לשני ומעודדים אחד לשני. הם מלמדים את ילדיהם לאהוב את אלוהים ולציית לדברו. משפחה שמכבדת את אלוהים נשארת יחד גם בזמן של צרה. הם צריכים להתפלל יחד ולעבוד בהרמוניה. אדון ישוע לימד את אלו שהלכו אחריו, אהבו את אויביכם והתפללו עבור אלו שרודפים אתכם. אנו צריכים לאהוב אפילו את אויבינו על מנת שנהיה ילדים של אלוהים. ישוע סיפר סיפור על איש שיצא למסע ארוך. שדדים תקפו אותו ולאחר מכן נעלמו הם וישאו אותו חצי מת. אדם משבט אחר, שומרוני, מצא אותו במצב מאוד קשה. הוא חבש את פצעיו, שם אותו על חמורו ולקח אותו לאכסניה שם טיפל בו. הוא שילם לבעל המקום שיטפל בו עד שירגיש יותר טוב. ישוע אמר שאנו צריכים לאהוב ולעזור לאנשים בצרה, גם אנשים מגזע אחר ומאמונה שונה. אנשים בתמונה זו צורפים את כל הללים שלהם. הם היו סוגדים לשטן, אך כעת הם הולכים בדרכו של ישוע המשיח. אנשים שמאמינים בישוע אינם סוגדים לרוחות רעות. אנו לא מפחדים מהם או משרתים אותם. האדון ישוע יותר חזק מהרוחות הרעות ומהשטן. בתור מאמינים, עלינו להיפטר מכל מה שמכשיל אותנו ומוביל אותנו לדרכו של השטן והרוחות הרעות. האדון ישוע יגן עלינו מפניהם אם נבקש ממנו. פעם היה אדם שהיה אחוז דיבוק בהרבה רוחות רעות. חבלים ושרשרות לא יכלו להחזיקו, כי רוחות בתוכו היו מאוד חזקות. ישוע ציווה על הרוחות האלו לצאת מהאיש הזה, והם יצאו. האיש הזה שוחרר מכוחן של הרוחות הרעות. הוא הלך וסיפר לכל חבריו מה שישוע עשה בשבילו. ישוע שחרר הרבה אנשים מרוחות רעות. השטן והרוחות הרעות חייבים לציית לו. יכול להיות שאתה מאמין, אך עדיין יכולות להיות בך רוחות רעות. זכור שאתה שייך לאלוהים עכשיו, ולשטן אין שום מקום בחייך. התנגד לשטן ובקש מאדון ישוע לשלוח את הרוחות הרעות האלו. בקש מהמאמינים אחרים להתפלל עבורך. כשאתה מציית לישוע המשיח, הכוח שלו יגן עליך והשטן לא יוכל לפגוע בך. השטן מנסה לפתות את ילדי האלוהים בכל פעם שיש לו הזדמנות. הוא רוצה שהם יפסיקו ללכת בדרכו של ישוע המשיח. הוא מנסה לפתות מאמינים עם דברים כמו כסף, חפצים, סמים, אלכוהול ואורח חיים חסר ערכים. הוא רוצה לגרום לנו להאמין שהדברים האלו יעשו אותנו מאושרים. אבל השטן הוא שקרן. הוא רוצה לרמות אותנו ולהרחיק אותנו מאלוהים. בקש מאלוהים לעזור לך להתנגד לו ולהתגבר על הפיתויים האלו. בטח בישוע המשיח ולך אך ורק בעקבותיו. מה קורה עם מאמין חוטא? ישוע סיפר משל בנושא. איש צעיר עזב את ביתו והלך רחוק. הוא עשה הרבה דברים רעים. חטא חטא גדול, בכך שבגד באביו ובזבז הרבה מכספו. באותו זמן הייתה בצורת חמורה. הוא נהיה מאוד עני ורעב. הוא רצה למלא את בטנו באוכל שחזירים אכלו, אבל אף אחד לא נתן לו מזון. אז הוא הבין שחטא נגד אלוהים ונגד אביו. הוא הביע בליבו חרטה אמיתית על מה שעשה. הוא חזר לבית אביו. אביו אהב אותו, למרות שהוא חטא חטא חמור וסלח לו. אם אנו חוטאים, אנו צריכים להצטער באמת ואז לחזור בתשובה, ולא לחטוא שוב. אלוהים יסלח לנו ויקבל אותנו שוב אליו כמו האב שבסיפור. ישוע אמר, תהיה שמחה לפני מלכי האלוהים על חוטא אחד אשר שב מחטאתו. מה צריכים לעשות ילדי האלוהים כשהם חולים? קודם הם צריכים לדבר עם אלוהים ולפתוח בו שהוא יעשה מה שהכי טוב בשבילם. אלוהים יכול לרפא אדם חולה אם הוא רוצה. אלוהים אוהב אותנו ושולט בכל מה שקורה לנו. ישוע נמצא איתנו כדי לתת לנו שלום ולעזור לנו בזמן שאנו חולים. בתמונה זו אנו רואים אנשים הקוברים את יקיריהם. יום אחד כולנו נמות. אך מה יקרה לנו אז? דבר אלוהים, הכתובים, אומרים כשהמאמין מת, הרוח שלו הולכת להיות עם ישוע המשיח בגן עדן. המשפחה והחברים של המאמין בתמונה עצובים, אך הם לא מכונסים בצער. אנו לא צריכים לפחד מהמוות. אלוהים אוהב אותנו, ולכן הוא הציל אותנו מחטא וממוות נצחי. לאנשים שלא מאמינים באלוהים, אין תקווה לחיי נצח עם אלוהים. הכתובים אומרים שהם הולכים למקום בו יש עונש נצחי. לאן אתה תלך כשתמות? בכל איבר בגוף שלנו יש מטרה משל עצמו. העין היא לראייה, האוזן היא לשמיעה, והפה הוא לדיבור ולאכילה. כל האיברים בגוף פועלים יחד. אם איבר אחד חולה או נפגע, כל הגוף סובל. אלוהים אומר שהמאמינים הם האיברים של גוף אחד שנקרא הקהילה. ישוע הוא ראש הקהילה. לאלוהים יש עבודה עבור כל מאמין, למשל, עטפה, לימוד, שירה, שירות, אירוח ועזרה לאחרים. אם מאמין אחד לא עושה את החלק שלו, כל גוף המשיח יסבול. על כל המאמינים לעבוד יחדיו, לכבד את אלוהים ולשרת אחד את השני. מאמינים נפגשים ביחד באופן קבוע כדי להלל את אלוהים. כשהם נפגשים, הם לומדים מהכתובים, מתפללים יחדיו ומעללים את אלוהים. הם מביאים מעשר לעבודת האלוהים. ישוע אמר להולכים אחריו לזכור את מותו ותחייתו. בתמונה זו, אתם יכולים לראות מאמינים אוכלים ושותים יחדיו. הלחם שנפצע שהם אוכלים מזכיר להם את גופו השבור של המשיח. כשהוא מת על הצלב. כשהם שותים יחדיו, הם זוכרים את כוס ברית החדשה, בדמו שמושיע אותם מעונש החטא. גם אנו צריכים להיפגש ולזכור את מותו של ישוע המשיח, בדרך זו עד שהוא יחזור. יום אחד, ישוע המשיח יחזור מהשמיים לארץ, כפי שהבטיח. הוא יבוא בפתאומיות, כשאנשים לא יצפו לו. אנשים שמתו יקומו מקבריהם על מנת לפגוש אותו. אלו שעדיין בחיים יצטרפו אליהם, אבל הכל ישתנה בין רגע. יחד הם יפגשו את ישוע באוויר. הם יהיו מושלמים ויהיו איתו בשמיים לנצח. אנשים לא מאמינים יישארו מאחור בעולם. הם יסבלו את גזר הדין של אלוהים. אנו לא יודעים מתי ישוע יחזור, אך עלינו תמיד להיות מוכנים ולחכות לו. האם אתה תהיה מוכן לפגוש את ישוע המשיח אם הוא יחזור היום? העץ בתמונה זו מניב פירות רבים. כשאנו הולכים בדרכו של ישוע המשיח, רוח אלוהים עובדת בנו ומייצרת פירות. הכתובים אומרים לנו שפירות הרוח הן אהבה, שמחה, שלום, אורך רוח, נדיבות, חסד, אמונה, ענווה וריסון עצמי. ישוע אמר, אני הגפן ואתם הסרגים. העומד בי ואני בו יעשה פרי לרוב. סרגים מתים לא מניבים פירות, הם יחתכו ויזרקו לאש. ישוע רוצה שמאמיניו יעשו פירות לרוב. דבר זה מכבד את אלוהים ועוזר לאחרים. כל המאמין בו יבשע מחטאותיו, מעונש נצחי וממוות. אם אתה מאמין, אתה חייב לעזור לאחרים להבין את החדשות הטובות. רוח הקודש של אלוהים ייתן לך את האומץ לחיות ולדבר בשבילו. השתמש בדבר הזה לספר לאחרים מה למדת. באופן זה, הרבה אנשים יבואו לגלות את האמת על אלוהים ועל המושיע שלנו, האדון ישוע המשיח.